אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החוץ וחבר הקבינט מדיני ביטחוני, אלי כהן, ליכוד. שלום.
שלום רב.
מה קורה?
אנחנו עכשיו, אפשר לומר, כמעט מסכמים את השנה האחרונה. היום בערב נהיה כולנו עם המשפחות בארוחת החג, ובהחלט הזדמנות לפחות מבחינתי להסתכל בסיפוק על השמונה חודשים האחרונים, שבהם פעלנו להביא הישגים מדיניים פורצי דרך עבור מדינת ישראל. הייתי בסודן, אנחנו שם את התשתית לחתימה על הסכם שלום. שתי מדינות מוסלמיות פתחו שגרירות השנה בישראל, צ'אד מאפריקה ואזרבייג'אן מאסיה, שהייתה המדינה המוסלמית השיעית הראשונה שפותחת שגרירות בישראל. חתמנו הסכם סחר עם איחוד האמירויות. פתחנו את הטיסות מעל אומן. סיימנו את המשבר עם פולין ומשלחות הנוער חזרו. רק בחודש האחרון, שלוש מדינות הודיעו על כך שהן פותחות שגרירות בירושלים. ויש לנו בהחלט עוד דברים רבים בקנה, ו... מדברים גם על האפשרות על שלום עם ערב הסעודית, לכן אנחנו בהחלט מסכמים אפילו לא את השנה האחרונה, את השמונה חודשים האחרונים, מה שנכנס לי התפקיד, בהחלט בהתחזקות מדינית מאוד משמעותית.
טוב, אני רואה, שומע, אתה יודע שאני גם קצת בתוך העניינים שם, ואני רוצה לשאול אותך, כל הדברים שאתם עושים, בסדר גמור, יוצא מן הכלל, אבל יש לנו איזה פיל, פיל גדול מאוד שנמצא לא בחדר אלא במדינה, ולפיל הזה קוראים חקיקה משפטית. אני רוצה לשאול אותך המון דברים, גם על הנושאים הדיפלומטיים שאתה עוסק בהם, ולפני כן אני רוצה לשאול, הפיל הזה שקוראים לו חקיקה משפטית, אתם ניסיתם, הם אומרים שהם ניסו, אני מדבר על האופוזיציה, להגיע להסכמות. להסכמות לא הגעתם, אבל אני שומע את הרוח הנושבת מבית המשפט העליון, והיא לא רוח חמימה עבורכם. הדברים שנאמרים שם הם ביקורת. ביקורת על החקיקה החפוזה ועל דברים שלא לקחתם בחשבון. אתה יודע שישנה אפשרות שהם יחליטו, בית המשפט העליון, על זה שמבטלים את החוק.
אני רוצה לומר לך שהרפורמה המשפטית היא נחוצה בשביל לחזק את הדמוקרטיה בישראל, לקבע את הפרדת הרשויות, ליצור גיוון בבית המשפט העליון, על מנת שהוא לא ימשיך להיות מעין אליטה שמחליטה מי יחליף אותה, כפי שאגב קיים בכל המדינות הדמוקרטיות. אני רוצה לומר לך שראש הממשלה נתניהו והליכוד פעלו באחריות. ובוא נסתכל, על אף שאנחנו מחזיקים ב-64 מנדטים, וברוב שמאפשר לנו להעביר כל דבר, אמר ראש הממשלה שצוות הליכוד ילך לבית הנשיא. אמר להם, תגיעו להסכמה. קידם בתור התחלה את עילת הסבירות, שיחסית זה דבר שנמצא בקונצנזוס רחב, שנתמך על ידי חלקים לא מבוטלים בתוך האופוזיציה.
בדרך הזאת?
ערב אישור עילת הסבירות, הייתה הצעה שהתחולה תהיה רק בינואר 2024, אבל באו ליברמן ומיכאלי ואמרו לא יקוב ולא יהיה. כלומר, מי כאן נוהג באחריות? מי מנצל שאני רוצה להוביל את המדינה לכאוס? אתה יודע, אני רוצה לומר לך שאני עד לפני 8 חודשים הייתי באופוזיציה, והממשלה הקודמת עשתה דברים שלא נראו לי בכלל, כמו לדוגמה למנות את רינאוי זועבי, שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כקונסולית ישראל בשנגחאי. דבר שלא היה לדעת, ובעקבות זה אני אגב העברתי כבר בקריאה ראשונה שכל מי שיתמנה לשגריר יכיר במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל גם כשאני הייתי באופוזיציה, מעולם לא חשבתי לדבר נגד מדינת ישראל בעולם, לא לערב את צהל במחלוקת הפוליטית, ובטח שלא לקרוא לסבנות. וצריך לזכור דבר אחד נוסף, בית משפט או בית משפט עליון, אבל עדיין צריך לציין איזון בין הרשויות. אני רוצה בית משפט חזק, אבל לא בית משפט כל יכול. את החלטות בגץ צריך לכבד. יחד עם זאת, בית משפט מעולם, מקום המדינה במשך 75 שנה, לא פסל חוקי יסוד, וראוי שגם הפעם זה לא יעשה.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע ש... כשעומד לפעמים אדם מולך עם אקדח, אז גם אתה מאוד מאוד צודק לדעתך, אתה צריך לפעמים להוריד את הראש. ומה שקורה כרגע זה ישנה הפגנה של הרבה מאוד אנשים, ואתה רואה את ההתנגדות של הרבה מאוד גורמים, כולל בצהל, כולל בשירותי הביטחון, לא כולם מופיעים בצורה, אתה יודע, פרונטלית, אבל אנשים לשעבר שממש היו שם, שירותי הביטחון, מוסד, צהל, והם אומרים לכם, אתם רצים מהר מדי. יש אולי הסכמות בחלק מהדברים, לא בדרך הזאת, לא במהירות הזאת, ואת אותם דברים שאפשר להגיע להסכמות, אתם רצתם מהר לטענתם, דרסתם בצורה מופרזת, גם בחקיקה, וגם בחמישה או שישה חוקים ביחד, שרציתם להעביר, ואתם רואים איזה התנגדות זה יוצר.
דוד, עם יד על הלב, המחאות שאנחנו רואים, הן קשורות אך ורק לרפורמה המשפטית?
לא.
תשובה היא ברור שלא. אנחנו רואים אותם באופן עקבי, ואתה רואה את התכנון המוקדם שלהם.
לא, שבחל... אני רוצה להגיד לך שכבר 4 שנים לפני זה התחילו ההפגנות.
נכון, לכן בואו נודע על האמת. אתה יודע, אמר לי
מי ש... אבל הן קיימות, וחלק מההפגנות האלה הן הפגנות אותנטיות.
אז אני רוצה לומר לך.
של אנשים מאמינים
יודע,
בזה.
שמעתי מישהו שאמר שהיו שני קמפיינים מאוד מוצלחים. אחד אגב קמפיין של הליכוד, של נתניהו בזמנו, של פרס יחלק את ירושלים, והקמפיין השני שעכשיו מנסים להריץ עכשיו, בין דמוקרטיה לדיקטטורה. אין מפלגה יותר דמוקרטית מהליכוד. אני באופן אישי זכיתי במקום השני בליכוד, בפריימריז, הודות לבחירות דמוקרטיות. עכשיו בכל הערים, בכל הערים בארץ, הליכוד עובר בחירות מקדימות מי בחר לראשי ערים, למועצות וכן הלאה. ולכן אני באמת לא לקבל ביקורת ממפלגות שבהם יש שליט יחיד כמו לפיד, שמעולם לא ראית מישהו במפלגה חושב אחרת ממנו ועדיין נשאר, או אצל ליברמן או אצל גנץ. וכן, צריך להודות, היה צריך להוביל את הרפורמה הזאת בדרך שונה, גם ברטוריקה, גם בהיקף, גם בסדר. היא נכונה במהות שלה, היא נכונה וחשובה. ואני, יש דבר אחד שמפריע,
יש
כאלו דוד,
יש בגרם הצרפתי שאומר הטון נותן את המוזיקה.
לכן אני חושב שההערה הזאת היא נכונה, אבל אני רוצה להעביר דבר אחד. מהות הדמוקרטיה היא שכל קול הוא שווה. יש כאלו בשמאל שגבה לבבם, שחושבים שאם אולי חשבון הבנק שלהם גדול יותר, אז אולי הקול שלהם שווה יותר. אז התשובה היא לא. בדמוקרטיה זה אומר, ואמרה את זה גם לפניי בקול ברור, פרופסור רות גביזון, ואמרה, קול הוא שווה. ולכן אני באמת לא מקבל בנושא הזה את ההתנסות, והם יהיו והם יקבעו. ואני אגב, בין חברי הקבינט שבחרתי לקבל, את הסקירה של מפקדי צה"ל ערב אישור עילת הסבירות. ובאמת חששות שהם העלו, ולשמחתי רואים את צה"ל חזק, יודע וערוך. ואמרתי להם, מה יקרה אם אנחנו לא היינו מאשרים את עילת הסבירות? והיום היינו נכנעים לאלו, לא יודע, לטייסים, ומחר היינו נכנעים לחיר, ומחר לתותחנים.
אולי מלכתחילה לא, אתם צריכים להעביר את זה בדרך הזו.
אז אני אומר, ברגע שכבר היינו כאלו, שרוצים לבוא ולקופף את הדמוקרטיה, לא יכולנו אחרת, אלא אם כן לאשר את זה. אבל אני חושב שאנחנו פועלים באחריות, פועלים בשיקול דעת. המחאות האלה, הן לא נוסבות סביב הנושא של הרפורמה. אתה רואה בהחלט דברים שלא יעשו. אני אגב בעולם שואלים אותי, מה אתה אומר על ההפגנות בישראל? אני אומר, מדינת ישראל זה המקום הכמעט יחיד במזרח התיכון, שאנשים יכולים להפגין, אנשים יכולים למחות, אבל גם, אבל גם זכות המחאה וההפגנה לא מאפשרת הסתה.
אם הייתם יודעים לאן זה יביא את המדינה, ואת כל הרעש, ואת יודע מה, עזוב את הרעש, הסורים, האיראנים, החמאס, החיזבאללה, מחכים שאנחנו נריב בינינו לבין עצמנו. זה כבר הפך מעבר לריב, זה כבר הפך לסכסוך כמעט דמים, ואנחנו נמצאים במדינה קטנה מוקפת אויבים. אנחנו לא יודעים ממחר מחרתיים לא תיפתח מלחמה מכמה זירות, והאיחוד בינינו הוא צורך חיוני כדי להרוויח את הניצחון שלנו בכבוד, ולא לעמוד במצב שלא נהיה מוכנים. אבל אני שומע גם את שופטי בית המשפט העליון, אחד השופטים אמר, דיקטטורה לא נופלת בבת אחת, היא באה בצעדים קטנים. דברים מאוד מאוד חמורים, רואים את זה בעולם, ויש כאלה שאומרים, אולי בעולם, ואתה דיברת איתי, דיברנו על הנושא של בית הדין בהאג, ואנחנו דואגים מהחלטות כאלה ואחרות, והשאלה הנשאלת, מה יהיה? עם מסתכל אליכם בירושלים ושואל, מה אתם מתכוננים לעשות? אתם הריבון, אתם השלטון.
אז אני רוצה להבטיח שאנחנו ננהג באחריות, גם ראש הממשלה, גם השרים, גם אני. מדינת ישראל היא מעל הכל. האחדות בינינו היא חשובה. לגיטימי שיש מחלוקות. אגב, אנחנו עמדנו במהלך החצי שנה האחרונה בשני מבחנים. במבצע שהיה בעזה, שבו חיסלנו את צמרת הג'יהאד האסלאמי, ובמבצע בג'נין. הוכחנו לאויבים שלנו, שגם אם יש מחלוקות בינינו, ואגב, לפעמים גם אני מכיר בתים ומשפחות שבתוכם יש מחלוקות, כשיש לנו אתגרים, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו עם אחד. ולגבי דברי השופט, הדבר האחרון שאנחנו רוצים היא דיקטטורה שיפוטית. את זה אנחנו גם לא רוצים. לכן אנחנו גם כאן נמצאים, באמת בערב ראש השנה, בחגי תשרי, אז אנחנו באמת צריכים להרבות אחדות בינינו, אהבת חינם, וזה בהחלט מסר חשוב היום לכולנו.
במשך למה שאמרת קודם, אני רוצה לשמיע לך את מה שאומרת אחד ממובילות המחאה נגד הרפורמה.
ברגע שאתה עושה את זה, תסתכל על המפה שנפתחת, ותראה שבתוך ה-80% שהם לא פשיסטים וגזענים, האנשים שרוצים את נתניהו הם ככה קטנים, ולכן אין שום סיבה שבתוך הדבר הזה הוא יהיה ראש ממשלה. כשאתה אומר שאני מדבר עם אלה ועם אלה, אני לא מדבר. אני לא מדבר כי אסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים, בתוך ה-80% האלה.
אני יכול להגיד לך שאני דוחה את דבריה הבזויים בשעת נפש של הגברת ברסלר. היא אגב צריכה גם להגיש נגדה גם כתב אישום על שימוש באמת במילים פוגעניות, גם השימוש במילה נאציזם והנושא של זילות השואה. אתה שומע את היהירות שנוצאת מתוכה, לדבר על אנשים קטנים, לדבר על אנשים לא לשבת. אני יכול להגיד לך שדרכנו היא לא להחרים. אחים אנחנו. אני גר בחולון, עיר שיש בה מסורתיים, חרדים, חילונים, חיים ביחד, מכבדים את השני, ודבריה הם בדיוק אלו שמוכיחים למה צריך שכל אחד הקול שלו יהיה שווה. ואני מתכוון גם להרבות אחדות, אבל לעשות את התיקונים הנדרשים. ואחד הדברים שבעיניי חייבים להבטיח כתוצאה מהרפורמה הזאת, ששיטת הפרוטקציוניזם שקיימת בבית המשפט, צריך לדאוג שהיא לא תתבטל רק שם, אלא גם במקומות האחרים, גם ביחידות העילית של צה"ל. לא, אני רוצה שאנשים יתקבלו לפי קריטריון אחד, שזה מה? האיכות שלהם. לא חבר מביא חבר, לא המלצות
כאלה ואחרות. לא, דיברת על צה"ל, זה לא הבנתי, צה"ל לא הבנתי.
אני אסביר.
יש חבר מביא חבר בצה"ל?
יש מקומות, וזה פורסם, גם אם אני לא טועה, על ידי יוסי יהושע או כתב אחר, שבה צינו, שיש מקומות שבהם יש המלצות אישיות.
אני מדבר על יחידות העילית של צה"ל.
אז אני אומר, זה דובר. אני רוצה לומר לך, דוד, אני גדלתי בחולון, גדלתי בשכונת תל גיבורים, גדלתי בבית של הדיור הציבורי. לא היה לי שום קשרים, אף אחד במשפחה שלא היה פוליטיקאי ולא היה גנרל בכיר בצבא. ומה שאני הגעתי, באמת בעשר אצבעותיי, באמת מתוך שוויון הזדמנויות שמדינת ישראל נתנה לי, אני רוצה שיהיה לכל אחד. ולכן גם השיטה שיש בצהל, שיש המלצות אישיות, היא שיטה פסולה, שצריך לעקור אותה מן השורש, ועל זה גם אני מדבר ויוודא את זה בקבינט הביטחוני, שכל מי שיהיה יצליח בזכות הכישורים שלו. יתרה מזאת, כשאני הייתי שר המודיעין, פעלתי שגם בפריפריה החברתית והגיאוגרפית יהיה קורסים של סייבר, על מנת שנראה גם ביחידות המובחרות ההטרוגניות גדולה יותר.
טוב, בוא נגיע למשרד החוץ. שגריר גרמניה בישראל הגיע באופן חסר תקדים לדיון בבגץ. ואני רוצה לשאול אותך, תחשוב שנייה אחת ששגריר ישראל היה מגיע על איזושהי מחלוקת בפרלמנט הגרמני. פה יש רגישות יתרה, אבל גם אם סתם מדינה הייתה מגיעה, היא בעצם מדברת על זה שבצורה כזו או אחרת היא רוצה להיות מודעת למה שקורה בפרלמנט שלנו בהתאם להחלטות בית המשפט. זאת אומרת, החלטות ישפיעו על הפרלמנט שלנו. ואני שואל אותך, חצו גבול אדום?
שגריר גרמניה הנוכחי בישראל, אני חושב שהוא במספר פעולות ולא רק זאת, פוגע בעוצמת הקשר בין גרמניה לבין ישראל, בין היתר להיכנס לדברים פנימיים ישראלים.
זה לא התערבות בענייני הפנימיים של ישראל.
לכן אני במקביל מקדם חקיקה.
גם ארצות הברית אומרת, אומר הנשיא דברים שנראים כהתערבות.
כן, ולכן אני מקדם חקיקה שתבטיח אגב בסוגיית העמותות הזרות שלא יוכלו לפעול במקומות שזה בליבת סוגיות פוליטיות בישראל או בסכסוך הישראלי-פלסטיני שמלבה את ההסתה. לכן גם השגריר לפני מספר שבועות נקרא גם לנזיפה במשרד החוץ הישראלי, דבר שהוא מאוד חריג.
ומה הוא אמר שם?
הוא הביע את צערות, או שדבריו לא הובנו. אני חושב שדבריו...
מה זה דבריו? הוא הגיע
לשם. אני חושב שבהחלט זאת היא פעולה שאני חושב שכפי שציינתי, לא תורמת, ושמה את שגריר ישראל במחלוקת, שזאת שגיאה, וזאת התערבות פנימית שאין לה...
שגריר גרמניה,
התכוונת. שגריר גרמניה בהחלט, זאת התערבות פנימית שאין לה מקום.
באמת המתגאה בשמונת החודשים האחרונים שאתה מכהן במשרד החוץ.
כשנכנסתי למשרד, שאלתי את העובדים, מהם ההישגים פורצי הדרך שהם הבילו במהלך החמש שנים האחרונות? הם גלגלו עיניים לשמיים ולא ידעו את התשובות. אני שמח לומר שבאמת בתקופה הזאת עשינו בהחלט הישגים מאוד חשובים והצמנו את המעמד המדיני של ישראל. דיברנו על כך ששתי מדינות מוסלמיות פתחו שגרירות בישראל. דיברנו על כך שמדברים על רוחות של שלום, אנחנו רואים בהחלט את השיחות.
חנכת את השגרירות בבחריין.
ביקרתי בבחריין, חנכנו שם בהחלט את שגרירות הקבע, וקבלנו שם באמת באופן מאוד מאוד חם, תרתי משמע, גם מזג האוויר היה חם, אבל גם בהחלט ברוח מאוד חמה. ישבתי עם יורש העצר, ויורש העצר מדבר על peace and prosperity, על שלום ועל סגסוג. בדיוק השבוע, ב-15 לספטמבר, בדיוק היום, אנחנו מציינים 3 שנים להסכמי אברהם. אגב, הסכמים שהביא אותם הליכוד. אתה יודע, כשאני הייתי בוועדת חוץ וביטחון, והצגתי את פעילות משרד החוץ במהלך מתחילת השנה, ושאל אותי דן רול, שהוא חבר בוועדה, היה סגן השר של לפיד, שאל אותי מה ההישגים שאתם הובלתם, מה ההישגים שאנחנו הובלנו. אז אמרתי לו, 3 שגרירויות בירושלים, דיברתי על מדינות מוסלמיות, על תשתית השלום עם סודן שעשינו. ביקרתי ביותר מ-30 מדינות מתחילת השנה. סיימנו את המבצעים הצבאיים, גם בעזה וגם בג'נין, בלי שום גילוי ממשלתי. ושאלתי אותו, עידן, מה ההישגים שאתם עשיתם בתקופתכם עם לפיד? הוא גלגל עיניים לשמיים ואמר לי, חנכת השגרירות בייחוד האמירויות. אמרתי לו, זה קבלן לעבודות גמורות, זה שלום שאנחנו הבינו. אבל אתם, כמה שעות העברתם לירושלים? שום וכלום. הסכמים מדיניים? שום וכלום. ולכן, על אף התקופה המאתגרת, אנחנו בהחלט רואים התחזקות מדינית מאוד משמעותית, ואני אומר לך, שני דברים שאני חושב שחשובים לאזרחי ישראל. קודם כל, אחד, אני מעריך של אחר חגי תשרי או במהלכן אנחנו נתבשר מארצות הברית שאזרחי ישראל יהיו פטורים מהדרישה לויזה בכניסה לארצות הברית.
זה בדיוק השאלה. אני חושב שבמהלך שנים רבות ניסיתם להגיע וכנראה שההישג הזה זה אוטוטו לקטוף אותו. מה התנאים שהם דרשו שעדיין חסרים כדי להשלים את התהליך?
אנחנו עומדים בכל התנאים. באמצע חודש יולי התחיל פיילוט אמריקאי שבו לפי לו כל הנתונים שיש בידי, הפיילוט הזה עבר בצורה מוצלחת, כך שאני מעריך שבכל המועד סוכות לפני או לאחר מכן, לכל היותר, נגיע את אותה בשורה. ובנוסף, אני מעריך שאנחנו מצאים בנקודת זמן שבה הסיכוי לשלום עם סעודיה נמצא בנקודה הגבוהה ביותר. וזה למעשה, אפשר לומר, יסיים.
מה חסר באמת ב... רזולוציה הזאת שאתם צריכים לסיים אותה כדי לחתום הסכם עם מדינה כל כך חשובה.
קודם כל, זאת באמת מדינה חשובה, כי
היא סעודיה יש לה השפעה על כל האזור.
נכון, וזה גם יהיה מעין שלום סימבולי בין העולם המוסלמי, הסוני, לבין העולם היהודי, ולכן...
יש להם דרישות בקשר לפלסטינאים?
יש דרישות, אבל אנחנו הוכחנו גם בהסכמי אברהם, שהסוגיה הפלסטינית היא לא מחסום לשלום. ואני מעריך שיהיו מדינות נוספות שיצטרפו להסכם השלום עם סעודיה, ככה שלמעט הציר האיראני הקיצוני, כל יתר המדינות ייקחו חלק בהרחבת מעגל השלום עם סעודיה. וצריך לומר, ההסכם השלום עם סעודיה הוא אינטרס לדעתי של סעודיה יותר מאשר ישראל. כשאתה רואה את הרצון שלהם לקבל הגנה מפני איראן, כשהם רואים את שיתופי פעולה הכלכליים עם איחוד האמירויות, וכמובן גם לאמריקאים יש אינטרס מאוד משמעותי לנשיא ביידן להגיע עם הישג למדיני לפני הבחירות שלו בשנה הבאה.
תגיד, נושא הגרעין שדנים בו על האפשרות שבאיזושהי צורה תוותרו בנושאים מסוימים לסעודיה, בנושא הגרעין הכוונה, איפה הנושא הזה נמצא? כי יש הרבה מאוד התנגדויות.
אני רוצה לומר לך שמבחינתי יהיה ביטחון קודם לכל הסכם שלום. ואנחנו לא נסכים עבור אף הסכם שלום לסכן את העליונות הצבאית של ישראל, את ביטחון אזרחי מדינת ישראל, וזאת אנחנו מבהירים. גם האמריקאים יודעים זאת, ולכן...
הם רוצים אבל להתקדם בנושא הגרעין, הסעודים.
אני חושב שיש גם פתרונות אחרים. אני פרסמתי מאמר בוול סטריט ג'ורנל, שאמרתי שמה שטוב לדרום קוריאה, טוב למזרח התיכון.
שזה אומר?
שזה אומר שדרום קוריאה, וביקרתי שם לפני כחודשיים, היא המדינה שנמצאת הכי סמוך לאיום גרעיני מצפון קוריאה.
כן.
ועל אף שהיא מדינה מאוד מתקדמת, ויכולה לרכוש לעצמה יכולות גרעיניות, היא בחרה לעשות ברית הגנה עם ארצות הברית, שלמעשה תיתן לה הגנה מפני מעשים קיצוניים של צפון קוריאה.
זה נורא חשוב מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר, ישנה אפשרות שארצות הברית ייצור ברית הגנה עם סעודיה, ובכך תנטרל את הדרישה שלה בנושא הגרעין.
אז אני אומר, זאת היא בהחלט אפשרות.
זה מתקדם לשם?
אני, תראה, עוד מוקדם, מי שמוביל את כל המסע ומתן זה ראש הממשלה, ואני מכיר את ראש הממשלה. ראש הממשלה בהחלט מביא איתו, אחד המדינאים הגדולים בעולם, שמביא איתו ניסיון עשיר, שחתום על הסכמי אברהם, שמוביל את המאבק בגרעין האיראני, ולכן יש לי רק דבר מסר מרכזי אחד. אחד, השלום קרוב מאי פעם למול ערב הסעודית, בהחלט הוא בהישג יד, ובנוסף לזה, ביטחון ישראל הוא מעל הכל.
איך היחסים שלנו עם טורקיה?
אני רוצה לציין שאני...
אתה מופתע לטובה.
כן, קודם כל, בחודש פברואר האחרון שקרה אסון רעידת האדמה בטורקיה, אנחנו היינו המדינה הראשונה ששלחנו משלחת חילוץ לטורקיה. אצלנו חיים של 19
איך אנשים. איך הפכנו את טורקיה ממדינה שיושבת בכל פורום ומשמיצת ישראל, למדינה שאולי לא תומכת באום בצורה ברורה וחד משמעית, אבל היא בהחלט לא מתנגדת לכל ההחלטות בעד ישראל? מה קרה פה?
מה שקורה זה, יש מדינת ישראל היא מדינה חזקה, ומה שמוביל את הדברים המדיניים זה קודם כל אינטרסים, ולכן גם הם הבינו שהידוק הקשרים עם ישראל זה טוב לכלכלה, ליציבות האזורית. אני ביקרתי אצל הנשיא ארדואן, ובהחלט הוא קיבל אותי בצורה חמה מאוד, וגם העם הטורקי ידע מאוד להעריך את הסיוע שלנו במהלך רעידת האדמה.
דיברת על סודן, אבל סודן זאת מדינה מאוד בעייתית, היא קרועה מכל הכיוונים. איך אנחנו יכולים לעשות... להגיע לאיזשהם הסכמים עם סודן כשזאת מדינה קרועה עם מלחמות פנימיות?
אז אנחנו, וביקרתי אצל הנשיא בוראן, אנחנו שם את התשתית להסכם שלום, מאז קצת פרצה מאומות פנימיות בתוך המדינה, אבל סודן זה מדינה שנמצאת במיקום גיאוגרפי של 40 מיליון איש, גובלת במצרים, שימשה בעבר ציר להברחות איראניות, ולכן אני... מעריך שברגע שהמהומות שם ירגעו, נוכל לחתום על הסכם השלום איתם.
שאלה אחרונה. פרגוואי, פפואה ניו גיני, פתחו שגרירויות בירושלים. רוסיה פותחת שלוחה, שזה קצת מוזר בתקופה כזאת של מלחמה בין שתי מדינות שהן מדינות פחות או יותר ידידותיות לישראל. ואני רוצה לשאול אותך, מה השגרירות הבאה בירושלים?
השגרירות הבאה תהיה מדינה מהאיחוד האירופי, ויש מדינה מהאיחוד האירופי שכבר הסכימה להעביר את השגרירות מירושלים, והיא תהיה הראשונה מהאיחוד האירופי שפותחת.
נו, נתת לנו עכשיו...
כן.
תספר לנו מה?
אז אנחנו נכבד אותם, נחכה שהם יודיעו על זה רשמית, אבל כבר אני הייתי איתם בפגישה. בחודש ינואר האחרון היו 4 שגרירות בירושלים, ואני שמתי לעצמי באמת להכפיל את מספר השגרירות, ובהחלט אנחנו לעמוד ביעד הזה.
שר החוץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן. תודה.
תודה לך, דוד, ובהזדמנות הזאת, שנה טובה לכל עם ישראל.
לאן אתה הולך עכשיו?
אני הולך להתארגן לקראת ארוחת הערב עם המשפחה.
אבל בצורם יש לך עוד משהו.
יש עוד קצת סידורים, עוד דברים.
ארוחת צורם במשרד החוץ?
לא, עדיין לא במשרד החוץ, אבל אנחנו מתארגנים לפני החג, דברים אחרונים, מקצועיים, ונהיה יחד באמת המשפחה.
חג שמח. תודה רבה.
חג שמח.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.